אז למדנו ככה, התחלנו כבר את פרק י' ולמדנו דבר מאוד מעניין, האדמור זה כן נתן לנו, איך נקרא, תזכורת. הבינוני לא כמו הצדיק. בפרק הקודם למדנו שהבינוני לא כמו הצדיק, סוג של, ראינו את החיסרון, שהעבודה שלו היא לא כזאת אמיתית כמו של הצדיק. אבל פה אדמור הזקן בונה על היסוד הזה שהבינוני הוא לא כמו הצדיק, אדמור הזקן בונה פה מהלך של עידוד לבינוני, או נגיד אחרת, חיזוק לכל מי שרוצה לקבל על עצמו את העניין הזה ולהתחיל לעבוד להיות בינוני, אז זה מאוד חשוב להגיד לו מה ההבדל בין בינוני וצדיק. מכיוון שאם אתה טועה בהבנה, ואתה מצפה מעצמך עניינים ששייכים לצדיק, ואתה חושב שזה ההגדרה של בינוני, זה אוי ובוי. על מה אנחנו מדברים? מדבר אדמור הזקן. מה ההוכחה של אדמור הזקן שמידת הבינוני, מידת כל אדם, ואחרי כל אדם ימשוך, שכל אדם יכול להיות בינוני, והדגש בכל עת ובכל שעה, וזה עיקר הדגש כאן, על בכל עת ובכל שעה, כי דיברנו על זה גם בשיעור שעבר, להיות בינוני בנעילה, זה לא בעיה כל כך גדולה. רוב היהודים בעולם, או לפחות היהודים שמודעים ליהדות שלהם בצורה כזו או אחרת, רוב היהודים בעולם בשעת נעילה הם מאוד קרובים למדרגת הבינוני. ואולי חלק גדול מהם באמת אוחזים במדרגה הזאת באותו רגע. ואתם יודעים, לאו דווקא בזמן נעילה. יש עוד חגים, ויש עוד זמנים מיוחדים. והסדר הוא שבאמת, בזמנים מיוחדים, בזמנים של התעוררות, יהודי מתרומם ומתעלה, ומקבל החלטה טובה ומתחזק, והוא גם נמצא במצב כזה של התרוממות הרוח וכולו וכולו. ואכן, אבל אנחנו הרי יודעים שקיימת גם השגרה, האפורה, שוחקת, ההתמודדות, היומיומית, אלה הם זמנים קצת יותר מסובכים. אומר אדמור הזקן, כל אחד יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. וזה נשאלת השאלה כיצד. כדי להסביר לנו את זה, אומר אדמור הזקן דבר מאוד פשוט. כי הבינוני, כי, זאת אומרת, יש פה נתינת טעם. מה ההוכחה שכל אחד יכול להיות בינוני? ולא סתם, בכל עת ובכל שעה, לא רק בזמנים המסוגלים, כי הבינוני אינו מואס ברע. זה אמור להיות כמו שמן על עצמותינו הדואבות. כי אם אתה חשבת, אמרו לך שמות של כל מיני חסידים בדורות הקודמים, שאמרו עליהם רבותינו נשיאנו, הנה זה בינוני של טניה, ובדרך כלל זה היו אנשים משכמם ומעלה. ואתה חשבת, נו, כזה אני הרי לא יכול להיות, או לפחות לא בזמן הקרוב, אני אראה לעין. אז אם כך, אני לא שייך חס וחלילה להיות בינוני. אנחנו כבר דיברנו על זה שלפי השיטה שאדמור הזקן פורס בפנינו בספר הטניה, לא רק שכל אחד יכול להיות בינוני, כל אחד חייב ומשביעים כל אחד, אנחנו מושבעים ועומדים להיות בינוני. צריך לקבל החלטה אמיצה.
לא? יהיה צדיק, לא בבינוני.
אז אנחנו סברנו, ואם לא ראינו את זה בצורה מספיק ברורה בפרקים הקודמים שלמדנו, אז בעזרת השם נראה בפרקים הבאים. שכמו שהוכחנו שכשאומרים לו, אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה ביניך כרשע, זה כבר הוכחנו בפרק הקודם, שזה מדבר, איך אומרים, זה מדבר על הבינוני בכינון ישיר, זה מכוון בדיוק על הבינוני, שאפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה ביניך כרשע, הכרשע הזה, זה הבינוני. אז הנה זה נכלל בשבועה. איך מסתדר תהי צדיק ואל תהי רשע, זה באמת עוד לא ממש דיברנו, עוד חזון לומר. הדבר ראשון צריך לבוא אל הבינוני הזה, אל המועמד להיות בינוני בעזרת השם, ולהסביר לו ולהרגיע אותו, אל תיבהל מזה שיש לך יצר הרע, אל תיבהל מזה שיש לך מחשבות זרות, אל תיבהל מזה שיש לך תאוות. זה לא מה שיפריע לך להיות בינוני. הדבר היחיד שיכול להפריע לך להיות בינוני, לא נעים להגיד, זה אם אתה טיפש. ואנחנו נראה את זה בהמשך. שהנשק החזק ביותר בידו של כל אחד מאיתנו, שלא להיות רשע, דהיינו, להיות בינוני, זה כשהוא יגיד לעצמו, אני לא רוצה להיות שוטה. ותכף נסביר על מה מתכוון אדמור הזקן בעניין הזה. אבל קודם כל צריך להרגיע, להרגיע. בינוני, אוי ובוי, בינוני, אני יכול להיות בינוני, הרי אני ככה וככה וככה וככה. לא, תרגע. כל יהודי יכול להיות בינוני. כל יהודי יכול להיות בינוני. זה אחת הבשורות החשובות של אדמור הזקן בתניא. ובינוני לא מבקשים ממך שתטפס על הערים, ולא מבקשים ממך שתעלה לשמיים, ושתצלול בעומק הים, ושתהרוג את היצר הרע שלך. זה צדיקים, זה סיפור אחר. נדבר עליו גם. אנחנו מדברים על החלטה אמיצה בנפש, ולא חד פעמית, אלא החלטה נמשכת לשנות את צורת החיים שלנו, ולקבל על עצמנו עול מלכות שמיים. כי פשוטו. מה שכתוב בשולחן ערוך זה אורח החיים היהודי הנכון. כל דבר אחר הוא שקר. ההלכה היא נר לרגלנו. וברגע שאנחנו יודעים את ההלכה, שזה תנאי חשוב, קשה מאוד לקיים בלי לדעת מה, נעשה ונשמע, זו הייתה הכנה טובה לקבלת התורה, אבל מכאן ואילך הסדר הוא שבאמת מצד ההחלטה הנפשית זה נעשה ונשמע, כן, אני לא מתנה את העשייה שלי באיזושהי הבנה, אבל אני חייב לדעת מה דורשים ממני. אי אפשר אחרת. אז מזה יש כמובן חיזוק מאוד גדול, שנכון שחשוב מאוד ללמוד תניא, ועד כדי כך שבדורות האחרונים כבר היו מגדולי החסידים והמפורסמים שהסבירו ודיברו על העניין הזה שנכון שללמוד הלכה זה עניין של פיקוח נפש, ועל זה אנחנו מדברים, אבל כדי שבאמת נבין עד כמה זה פיקוח נפש, אז צריך ללמוד תניא קודם. כי סתם ככה בן אדם, לא סתם ככה, חס ושלום, יהודי רוצה ללמוד הלכה, ויהודי צריך ללמוד הלכה, וזה מאוד חשוב לדעת את המעשה אשר יעשון. אבל כדי לעורר בעצמנו את המוטיבציה לעשות את זה, כדי להבין את המשמעות של זה שאנחנו, מה שאנחנו עושים, אז בוודאי שצריך ללמוד חסידות. מכל מקום, ההוכחה של אדמור הזקן שכל אחד יכול להיות בינוני, ולא סתם, אלא בכל עת ובכל שעה, שזה כשלעצמו עוד תוספת של תובנה לגבי מהות הבינוני שהתלבטנו איתה קשות בפרק י"ב. מתי אתה כבר נקרא בינוני? אחרי שנה שהיית במצב הזה? בהלוויה שלך יגידו את זה? מתי זה נקרא שאתה בינוני? ואם אתם זוכרים את המסקנה שקיבלנו כאן, אני חושב שביחד, בינוני זה עכשיו. עכשיו. כי בינוני זה בהווה. זו ההגדרה של הבינוני, כך הסברנו, שלא עבר מימה ולא יעבור לעולם, הוא מדבר על ההווה. בינוני זה עכשיו. כל אחד שתדבר איתו קצת, יסכים איתך, בסדר, עכשיו אין לי בעיה להיות בינוני, עכשיו אני בשיעור, עכשיו אני בתפילה, עכשיו אני בבית הכנסת, אין לי שום בעיה עכשיו להיות בינוני. אבל להתחייב, הרי אתה יודע באיזה ניסיונות אני עומד, אתה יודע מה עובר עליי במשך היום, אתה יודע לאיפה אני צריך ללכת, אתה יודע מה אני צריך לעשות, שאני אהיה בינוני. אומר אדמור הזקן, אתה טועה בהבנת הגדרת הבינוני. בינוני זה לא מישהו שאין לו מחשבות זרות, בינוני זה לא מישהו שאין לו תאוות. בינוני זה מי שנלחם. אז כל אחד יכול. זו מידת כל אדם, זו חליפה שמתאימה למידה של כל אחד. צריך ללבוש אותה. צריך ללבוש אותה. זה עבודה. ולכן הוא ממשיך, מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך. צריך למשוך את עצמנו, להביא את עצמנו למצב הזה להיות בינוני. והדגש הוא על בכל עת ובכל שעה. זאת אומרת, אם חלילה יש מציאות שאדם מעד, אז הוא היה בינוני כמה שעות. קם בבוקר, התחיל את היום ככה, איך אומרים, ברגל ימין, מודה אני, נטילת ידיים, ברכות, חשב קצת משהו, אומר, לא הרבה. לא מדברים על סדר יום של איזה צדיק מהדורות הקדמונים. מדברים על משהו מאוד מאוד יומיומי. קצת משקיע בהכנה לתפילה. מה הבעיה שהוא יהיה בינוני כל היום? והוא מתחיל את היום, ועוד יש לו, למדנו בפרק י"ב, הרשימו מהתפילה, אבל מה קורה? לפעמים קרה משהו, קרה. אז מה? אז זהו? אז הוא אבוד? חס ושלום. אמרנו, בינוני זה ההווה. לכן הדבר הזה כן מדגיש כאן בכל עת ובכל שעה. זאת אומרת, יש פה איזושהי פעולה שהיא כאילו פעולה נמשכת, אבל היא מורכבת מרגעים. מורכבת מרגעים, עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע ועוד רגע, זה הנקודה. ועכשיו נותן לנו אדמו"ר הזקן את האמצעי היעיל ביותר, ואנחנו נראה בהמשך עוד כמה וכמה אמצעים כאלה שאדמו"ר הזקן מפקיד בידינו ומלמד אותנו את הוראות השימוש במכשירים הרוחניים האלה, חלקם שכליים, חלקם קשורים לענייני אמונה שהיא למעלה מהשכל, אבל כל הכלים האלה שהאדמור הזה כן נותן לנו בתניה, מתחיל מהראשון אגב, שכבר למדנו אותו בפרק י' ב', מה הוא אמר לנו? זוכרים את המכשיר הראשון בידו של הבינוני? מוח שליט על הלב. זוכרים אותו? בפרק י' ג' למדנו כל אחד והאמת שלו. בפרק י' ד' אנחנו נלמד את המכשיר האמתני ביותר, אינני רוצה להיות שוטה. בואו נראה מה הוא אומר. אז נתחיל ככה, נקרא ככה ברצף. והנה מידת הבינוני, מידת כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך, שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. מה ההוכחה? כי הבינוני אינו מואס ברע. שלהיות מואס ברע, כמו שכבר סיכמנו, זהו דבר המסור ללב, ולא כל העיתים שוות. אלא סור מרע ועשה טוב, דהיינו בפועל ממש, במעשה דיבור ומחשבה, שבהם הבחירה, שימו לב, יש פה כמה ביטויים מעניינים, הבחירה והיכולת והרשות. בחירה אנחנו מבינים, בחירה זה אחד מהיסודות של היהדות, בחירה חופשית, שיש לי בחירה להחליט מה אני רוצה לעשות. תבוא ותגיד, נכון, אני יכול לבחור, אבל מפריעים לי. יש יצר הרע שעומד לנגדי והוא מפריע לי. אז אומרים, תדע לך, יש לך רשות. יש לך יכולת. מהי היכולת הזאת? למדנו בפרק הקודם. מה הוא לימד אותנו שם? כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. יש מי שבא לעזור לך, אף פעם לא עסוק בשבילך, הוא תמיד זמין. הוא תמיד זמין ברגע שאתה עומד על נפשך להינצל מהיצר הרע, כי מיד הקדוש ברוך הוא יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. זה אין בזה שום ספקות. בכל יום יצרו של אדם יתגבר עליו להחטיאו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, וודאי שהוא עוזרו. אז זו היכולת. על איזה רשות הוא מדבר כאן? מה אתם אומרים? מה זאת אומרת רשות?
חוב, זה לא ככה רשות.
אז אתה כבר טוענת לנו טענה. זה חובה, זה לא רשות. אז כנראה שלא מדובר על רשות במובן הזה, שהיא ההפך של חובה. אלא מה כן? בואו ננסה ככה קצת לעשות שערה. מה נראה לכם? על איזה רשות מדובר כאן? מה הפירוש הרשאה? שיש לי מה? נתנו לי רשות, הרשו לי. מה, זה פשוט, לא? אז על איזה הרשאה אתה מדבר? כמו שאתה אומר, אני עושה אותך מורשה חתימה בחשבון הבנק שלי. כן? על הרשאה כזאת אתה מתכוון. כן? לא יודע, תגיד על מה אתה מתכוון.
לא, אתה מתכוון לגבי ייפוי
כוח. או, אז אם זה הרשאה במובן של ייפוי כוח, אז לכאורה זה באור של הקודם, של יכולת. יכולת, הפירוש שאני מסוגל. איך אני מסוגל? לא אני מצד עצמי, ודאי שלא, אני אביון. אני במצב של שופטי נפשו, יש אצלי שני שופטים ויש ביניהם תקו. אז אני תקוע. אני מנוטרל, פול גז בניוטרל. מה אני יכול לעשות? אז מה כן? אז אמרנו, יעמוד לי מלוויון, הוא יבוא ויכריע. אין בעיה, זה כבר היכולת. על איזה רשות מדובר כאן?
רגע, רשות זה לא נקנת כוח, אבל זה עוד איזה מילה. כמו יכול רשות, זה דומה.
אז מה, הרבה בא להראות לנו שהוא שולט בלשון הקודש? מה? תניה זה ספר שמן הראוי לדקדק באותיותיו, לאו דווקא שאנחנו יכולים למצות את כל הדקדוקים שבזה, ועד הרבה. אנחנו ודאי לא יכולים. אבל במקום שזה כל כך בולט, אם הוא מתחיל עם וו או לא מתחיל עם וו, ובזה יובן, כן, אתם רואים בפסקה הבאה, ובזה יובן, או בזה יובן, זה דיוקים מעניינים. נו, זה כן העיד על עצמו שהוא ישב לפעמים שבועיים ויותר בשביל לחשוב אם להתחיל פרק עם וו החיבור או בלי וו החיבור. אז יש פה דיוקים מופלאים של, 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 של גאון עולם. אז זה, על זה אנחנו לא מדברים. אבל כשהוא משתמש פה בשלוש מילים שהן כל כך דומות...
הוא
צריך
להפוך את רשות היחיד שלו...
או, תזו, עכשיו, מתחילים לחשוב פה בצורה יצירתית. זה חשוב. הרשות, זה אומר, יש פה מושג כזה שאנחנו נמצאים ברשותו של הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו חשבת שהעולם הוא הפקר. וגם למדנו בפרקים הראשונים של התניא, אדמו"ר הזקן מצטט מספרי הקבלה, עולם הזה הוא מקום הקליפות, והסתרא אחרא, והרשעים גוברים בו. בלשון הזוהר זה נקרא שהעולם הזה הוא נקרא טורי דה פרודה, הוא רשות הרבים. אחת העבודות החשובות ביותר של יהודי, שהם נקראים כלי בני ישראל, כתוב גוי אחד בארץ, גוי במובן של עם כמובן, מה הפירוש אחד בארץ? שהשליחות והתפקיד של בני ישראל זה לפעול ולגלות את האחדות האלוקית, את הרשות היחיד של הקדוש ברוך הוא כאן למטה. אז אנחנו פועלים ברשותו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא איתנו. אין פה עניין של רשות הרבים, אין פה, זה יצר הרע, זה דמיון, זה חושך. חושך זה לא מציאות שיש פה איזשהו דבר מה. חושך זה מצב שבו אין אור. תדליק אור. מה אתה בוכה על החושך? תדליק אור. יש עוד טענה שיכולה להיות. דוד המלך אומר, ליבי חלל בקרבי, שאין לו יצר הרע, למה? הרגו. אוי, זה נהיה משהו כזה אכזרי, הורג. הוא אלים, הוא נלחם בכל מיני... לא, הרשות נתונה. הרשות נתונה, זה ביטוי של חז"ל. הרשות נתונה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו רשות, במובן הזה שאנחנו לא עבדים של אף אחד חוץ ממנו. אז כל הפירושים שאמרנו פה על רשות מתחברים ביחד. גם רשות במובן של נתינת כוח, של הרשאה. כמו ייפוי כוח והרשאה זה אותו עניין, וגם רשות במובן הזה שזה רשות היחיד, וגם, אז מצטרפים לנו פה כמה עניינים, ובוודאי לא מיצינו את כל מה שיש להגיד על העניין הזה, אנחנו פועלים ברשות, ואנחנו נמצאים ברשותו של הקדוש ברוך הוא, ברשות היחיד של הקדוש ברוך הוא, וצריך לזכור את זה, שגם כי אלך בחושך, לא יירא רע, למה? השם ימדי. חושך, זה המקום שבו אנחנו עובדים.
מה זה הגלות שהאדונים זרים מושלים בה?
זה גלות. הממשלה הזאת שנקראת גלות, שהיא אגב לא רק גלות שלנו, אלא גם מה שנקרא גלות השכינה, הגלות הזאת היא גלות במובן הגשמי. אבל כשיהודי מקבל על עצמו עול מלכות שמיים באמת, אז כל מי שמקבל על עצמו עול מלכות שמיים, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. וכמו שהאדמו"ר הרבי הקודם אמר, בזמן המאסר, בזמן הגלות, הגלות זה רק עניין של הגוף. זה לא עניין שנוגע לנפש. בנפש של היהודי אף אחד לא יכול למשול. גם אם חלילה הוא כרגע במצב שהוא אנוס והוא נמצא ב, לא יודע, בבית סוהר, בסיביר, ב, לא יודע איפה, ואין לו תפילין, ואין לו מצות, לא, זה לא גלות במוח. כי הקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן. אתה צודק ב-100%. אתה צודק. הניסיון, תראה, כשיהודי יש לו תפילין בבית, יש לו מאבק פנימי, כן להניח תפילין או לא להניח תפילין, זה סוג אחד של מאבק. וכשהוא נמצא במקום שאין לו אפשרות להניח תפילין, מכזאת סיבה או לא שלא תהיה, אז זה סוג אחר של מאבק. זה אז הוא צריך להבין. זה הרי הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בהשגחה פרטית, בוא לא נשכח. גם עם הגלות, אז גם אם גלו לבבל שכינה עמהם, הוא מתלבש את בשר של בבל, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו גם בגלות. רק שההנהגה הגלותית היא הנהגה של הסתר פנים. היא הנהגה שבה אותותינו לא ראינו. היא הנהגה שבה לפעמים מה שנדרש ממך זה עבודה שהיא רק רוחנית. זה לא תחליף לעבודה גשמית. ודאי שעיקר קיום המצוות זה בגשמיות. אבל זה שאנחנו לא נשבר, וזה שאנחנו לא ניכנע, וזה שאנחנו נהיה בשמחה, זה הניסיון שלנו. לא אנחנו בחרנו לעצמנו את הגלות. אבל יהודי צריך לזכור, גם כשהוא נמצא במצב של ניסיון, עדיין הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. חס ושלום, אין מציאות שיש מישהו מלבדו, לא שמנהל אותנו ולא שמושל בנו ולא שמושל בשום דבר בעולם. הוא עושה לכל המעשים. טוב, זה נושא, עוד יש הרבה מה לדבר בזה. וכשנדבר בזה עוד פעם זה כבר יהיה רק היסטוריה, שנסביר איך גם בזמן הגלות ההיא שהייתה וכולו. אבל מכל מקום אנחנו רוצה להגיע ממש בכמה מילים רק לנקודה הזאת של הנקודה של הפרק, לא להיות שוטה, ואז בעזרת השם בשיעור הבא נרחיב יותר. אז הוא אומר ככה, אז אמרנו, דיברנו על הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב, דיברנו על שלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, לעשות ולדבר ולחשוב גם מה שהוא נגד את אהבת ליבו והופכה ממש, כי גם בשעה שהלב חומד ומתהווה זאת אהבה גשמית, בהיתר עם הנפש הבעמית שלו, היצר הרע שלו הוא שד משדין יהודאין, או באיסור חס ושלום, אם היצר הרע שלו הוא שד משדין נוכרין, שזה בעיה של תחזוקה שוטפת, כמו שכבר סיכמנו כמה פעמים, יכול להתגבר ולהשיח דעתו ממנה, דהיינו מהתאווה הזאת, לגמרי. כיצד? ואומרו לליבו, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס ושלום מהשם אחד, בשום אופן. כדכתיב עוונותיכם מבדילים, אז החטאים של האדם הם מבדילים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. חלילה אני לא רוצה להיות נפרד, כי מי שדבוק בקדוש ברוך הוא חי, ומי שלא, לא. רק אני רוצה לדבקה בו נפשי, רוחי ונשמתי, בהתלבשן בשלושה לבושה ויתברך, שמעשה דיבור ומחשבה בהשם ותורתו ומצוותיו, מאהבה מסותרת שבליבי להשם, כמו בלב כללות ישראל. אנחנו עוד נדבר על העניין הזה, למה דווקא הוא מזכיר את האהבה המסותרת. בהמשך הוא יסביר לנו פרק י"ז, יש אריכות שלמה על העניין הזה, לא נקדים את המאוחר. כמו בלב כללות ישראל, שנקראו אהבי שמך, ואפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו על קדושת השם. ולא נופל אנוכי ממנו בוודאי. אני לא יותר גרוע מאותו הקל שבקלים שהיה מוכן למסור את נפשו על קידוש השם. אז למה הוא קל שבקלים? כי בחיי היומיום שלו הוא לא כל כך מקדש את השם. למה הוא לא מוכן לקדש את השם בחיי היומיום שלו במעשה דיבור ומחשבה? בגלל שנכנס בו רוח שטות. רוח שטות. נדמה לו שבעבירה זו עודנו ביהדותו ואין נשמתו מובדלת מאלוקי ישראל, וגם שוכח אהבתו להשם המסותרת בליבו. אבל אני אינני רוצה להיות שותה כמוהו, לכפור האמת. אז הנקודה שלמדנו היום, אני יכול וכל אחד יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, ולא משנה כמה חזקות התאוות והמחשבות הזרות, באמצעות מחשבה אחת בלבד. אינני רוצה להיות שוטה. לא הבנתי את השאלה.
כל
עת הוא יכול, כשהוא ישן הוא ודאי בינוני. טוב, נדבר על השאלה שלך עוד. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילוי ועד.